טוב, מתחילים. נסכם רגע איפה אנחנו. אנחנו בעצם בחטיבה השלישית של הספר. עד עכשיו הסדר של הספר היה לנו הקדמה, פרקים א' עד ד', שהיה כולו נחמה, פרקים ו' עד י' ב', בעצם תיאור המים שלו ותיאור, אפשר להגיד באופן כללי, מי ימי אחז עד ימי חזקיהו ועד הגאולה האחרונה, הקישור התקופות של ישעיהו ומהלך שלושת השלבים. ואז אנחנו מגיעים אל האומות. עכשיו נעשה קצת הקדמה יותר מאשר פעם שעברה. אז מסעות לאומות נמשכות מי"ג עד כ"ג, וזה רצף גדול של מסעות לאומות. כל אחד צריך לראות איזה אופי בדיוק. באופן כללי אני חושב שדי קל לראות את זה מהנביא עצמו וגם מההקשר, שהנושא של מסעות לאומות זה בעצם המשך של מפלת אשור. בכלל מפלת אשור, המצור שלהם וגם הפלה שלהם, שני הצדדים של פורענות ישראלים, הנחמה שלהם, זה פשוט ממש האירוע המרכזי של ישעיהו, סביבו הוא בונה, הוא תופר הרבה מהנבואות שלו סביב המבט הזה. הוא לוקח את זה כאב טיפוס שעל בסיסו הוא רואה את זה כדגם היסטורי שחוזר על עצמו. ושוב, באופן עקרוני נראה שזה הנקודה שמנו ממשיך לשאר אומות. אמרנו, זה כתוב בעיקר בפרק י' ד' ובפרק י' ז', ששניהם אנחנו נוגעים היום, שהוא בעצם אומר, כמו שהשור נפלו ככה עוד יפלו. חוץ מזה לפחות עוד כמה עוד, נראה לי לפחות עוד פעמיים, אולי שלוש, אולי ארבע, הוא חוזר לאשור במהלך, למפל את רמות במהלך המסעות. עכשיו, אני נעשה רגע את החלוקה של המסעות כמו שאני רואה אותה. אני חושב שיש לזה עוגנים גדולים. אז בעצם המסעות נפתחים ברצף של ארבע מסעות, שזה בעצם בבל, י"ג י"ד, סוף י"ד, מואב י"ז ודמשק י"ז, רצף של ארבע מסעות, ואחר כך הפסקה במסעות, פרק י"ח, שלאו אנחנו אמורים להגיע היום, או ירד צלצל כנפיים, הפסקה במסעות. לא רק הפסקה בלשון מסע, שזה כבר, זה לא מסע, הוא עובר להוי ארץ תלצה לכנפיים, אלא גם בעצם המסע הזה, לא המסע, הפרק הזה עוסק בישראל, כמו שלא ניכר בתחייתו וניכר בסופו נדבר על זה, כמו שהמפרשים מפרשים. אז בעצם יש לנו חלוקה בנביא עצמו, ארבע מסעות והפסקה. אחר כך מתחיל שוב רצף של מסעות, אבל בהם, אנחנו נראה את זה בעזרת השם שבוע הבא, אני חושב שרואים שהנושא הוא שונה מאוד. הנושא של ארבע המסעות הראשונות הוא מאוד בולט, כל אחת מהן תחרב. ויש תיאורים שונים מזוויות שונות, כמו שנראה היום, על למה היא נחרבת ואופי החורבן שלה ומה הבירור שיש בזה. אבל במסעות אחר כך, מסע מצרים, מסע מדבר ים, דומה ובערב, זה נראה לי היחידה השלישית בעצם. אמרנו, היחידה הראשונה ארבע מסעות, שהם ארבע כיוונים של אומות, אנחנו נראה את זה. אחר כך, יחידה שנייה, ארץ צלצל כנפיים. יחידה שלישית, עוד בעצם ארבע מסעות גם, שזה מצרים, מדבר ים, שזה בבל, דומה ובערב, שתי אומות, לא אומות כל כך, שבטים מדחים. ואחר כך יחידה רביעית, שזה מסע צור, לפני צור, מסע גיא חיזיון, שזה ירושלים, מסע צור. אז קודם כל, מה שאנחנו כבר רואים מהסקירה הזאת, זה שיש תפקיד מאוד גדול לעם ישראל בפנים. כלומר, בוא נגיד, זה לא כמו ירמיהו, ואני חושב גם יחזקאל, שלפני זה מוגדר דבר ירמיהו, דבר ירמיהו לעמים, לא יודעת איך זה כתוב שם. אני רוצה לדוק שנייה, זה גם ביחזקאל.
מה השני בין שנות?
לא, בחזקאל גם אין את ההקדמה הזאת. בכל אופן, אז אנחנו רואים שלישראל יש תפקיד גדול פה, גם במסע דמשק, אנחנו נראה את זה, בעצם רוב העיסוק הוא בעם ישראל, אחר כך אוי יורד צלצל לכנפיים, עם ישראל, אחר כך מסע גיא חיזיון, עם ישראל. שלושה מקומות מרכזיים שבהם בעצם הנביא נודד לעסוק בעם ישראל, וגם במסע מצרים יש פתאום חזרה, המצרים נופלים, אז ישראל יפחדו מזה. כלומר, זה קשור מה שדיברנו פעם שעברה, שאנחנו רואים שהמסעות הם חלק מהבניין המרכזי של ישעיהו, הם לא פינה בסוף, כמו בירמיהו וכן זה בחזקאל. באופן כללי, אני אגיד שרק את הנושאים, אני חושב שהנושאים הם כאלה. ארבע מסעות הראשונים, זה ארבע חורבנות של אויבים שונים של עם ישראל. שבכולם, כל ארבע הראשונים, נזכרת התייחסות לאשור. כלומר, נגיד באופן הכי פשוט, כמו שאשור נפלו, ככה יפלו הגויים שגורמים רע לישראל. וברגע שאחרי שישעיהו הביא אותנו, פרקים י' י"ב, לזה שאחרי כל הפורענויות תהיה ישועה, אז הוא בעצם ממשיך מזה לעוד מקרים, מקרי מבחן אני חושב, כלומר מקרים אופייניים שהם דגמים, ארבע דגמים שונים של אויבים שלנו שכולם נופלים כמו אשור. אמרנו שבתחילת הארבע האלה לסופם הנביא אומר את זה בפירוש. זה חלק שעושנו וגורל בעוזנו, וזאת היד הנטויה, זאת העצה יוצאה לכל הגויים, לא זוכר בדיוק. אחרי זה, אוי ארץ יצא כנפיים, זה בעצם ההשלמה של זה, המקום של עם ישראל לעומת מה שנראה. כלומר לעומת האומות שמחוזקם אם הראות ישראל יפלו, כנגד זה ישראל שהם דווקא גם חלק מאלה שגולים, גם הם בעצם אפשר מפילים אותם, אחר כך גם בבל. אז אנחנו נראה את הקשר יותר בפרק י"ח, אבל בפרק י"ח זה בעצם העמדה במקום גם של ישראל באופן הפוך. אתם בגלות, אתם מדחים, אף אחד לא סופר אתכם, אבל אל תדאגו, מהר מאוד אתם, לא יודעים מהר מאוד, אבל אתם תחזרו ותהיו מרכז העולם. מה י"ח? חכה. הוא אומר כן על פי רש"י. אני לא אמרתי שארץ יצא כנפיים זה עם ישראל, אבל ארץ יצא כנפיים, טוב אנחנו נראה, כבר נראה. אחר כך השלושה הבאים, כלומר ארבעת המסעות הבאים, עוסקים אני חושב בדרכי השגחה של השם. מסעות מצרים, מדברי המדומה בערב, הם עוסקים באופן מאוד ברור בדרכי המפלה של מצרים, של מדבר ים, יותר מאשר בעצם זה שהם נופלים. נגיד במדבר ים בעצם כבר ים עשה בבל, אחר כך יש מדבר ים, זה גם בבל, אבל הנביא שם עוסק באיך בבל נפלה. או במצרים ממש מערך מאוד מורכב של דרכי ההשגחה שמצרים נפלה, ובסוף מגיע לזה שאשור ומצרים עובדים את השם, זה בכלל לטובת מצרים. רואים מאוד שהמוקד השתנה לא נושא חורבן העמים, אלא איך דרכי ההשגחה מתגלות בחורבן העמים. בסוף שני המסעות האחרונים זה דומה למה שראינו כבר קודם בספר, האחרית של מי שלא בוטח באשם, שזה מחוסף לצור ולגי חיזיון. טוב, בואו ניכנס לפרקים. אז בשביל הרצף נחזור ממש בשתי מילים על מסע בבל. מסע בבל, אמרנו, מחולק לבבל ולמלך בבל. אם אני אגיד, אמר ממש בכותרת המאפיינים שלו, זה שבבל מצד אחד הייתה תופעה חסרת תקדים של שלטון עולמי, עד כדי מחשבה גם של מלכי התקופה שמדובר באל ולא בבן אדם, וגם בשאול הם פוחדים ממנו. מצויר כמשהו שהוא לא תופעה מוכרת, היא לא תופעה שניתן לצפות לה. זה באמת מישהו שהוא מעל כל המלכים, ובאופן יש לו משהו מהותי שהוא דומה לאלוקים, כלומר להנהגת העולם הכללית, והוא חושב ככה וגם המלכים חושבים ככה. מצד שני, במפלתם הם מגיעים מקצה אל קצה, לא חוזרים להיות כעם רגיל, אפילו לא חוזרים להיות כעם רגיל שהוא בשאול, שהנביא מתאר שגם בשאול הם שוכבים במנוחה ויהיה להם המשכיות ממילא, אלא הוא יוציא אותו מקברו. ובואו נקרא את זה לפעמים, כי פעם שבאנו כשלא קראנו את זה, את המשמעות של ההוצאה מקברו. אני קורא י' י"ט, ואתה הושלחת מקרבך כנצר נתאב לגוש הרוגים מתואני חרב. פסוק כף, לא תחד איתם בקבורה. והמשמעות של זה, באותו פסוק, לא ייקרא לעולם זרע מרים. כלומר, הבנים שלך לא יעמדו מעולם, אל תחשוב שיהיה לך המשכיות. כמו שכתוב מפורש פסוק כף א', הכינו לבניו מטבח באבון אבותם, בל יקרו וירשו ארץ ומלאו פלי תבל הרים, ועד סוף הפרק, קורבן גמור של בבל, אפילו צלם אלוקים לא יהיה להם, קורבנו על זה. זהו, שמעת גמור. אז, בעצם בבל זה הסוג הראשון מבין הרביעייה, הסוג הראשון של האויבים. והוא, אני חושב, שני מאפיינים עיקריים. דבר ראשון, אויב העל של ישראל, זה שעומד להחריב אותם, זה שבעצם עומד להשתלט על כל העולם כולו. שתיים, זה אויב שביחס ל... אם נסתכל ביחס לישעיהו, ביחס לתקופתו, הוא אפילו עוד לא באופק. כלומר, אמרנו, בבל אפילו עוד לא קמו, אפילו עוד לא יודעים שהם אומה חזקה, קל וחומר לא אימפריה, קל וחומר לא שהם ייפלו. ובעצם ישעיהו קודם כל מתייחס לאופק הכי רחוק שרק הנבואה רואה, ואומר, תקשיבו, האויב על זה שהחריב אותנו, זה שכל עומד לשנות את כל העולם כולו, ייפול. זה האויב הראשון. הרחוק והגדול. ודיברנו על זה שבבל הם בעצם מראש אין להם זכות קיום, אין ארץ כסדים, עם לא היה. והבאנו רמב"ן, מהר"ל. ולשם הם חוזרים. אז עכשיו, אחרי מסע בבל, הנביא מיד אומר, קחו את זה כדגם על כל הגויים. הוא חוזר לאשור, חושב שמבט כללי על הפרשייה הזאת של בין בבל לפלשת, זה שהשם אומר, כמו שבבל נפלו ככה יד העצה היעוצה ויד הנטויה על כל הגויים, יש בזה בעצם אולי שתי אפשרויות עקרוניות להסביר את זה. אפשרות אחת, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, כמו פה ככה שאר האומות, כלומר הכל פה דגם של אשור, אבל אולי יש בזה שייכות מיוחדת לבבל, שבעצם מפלת בבל היא מפלת כל העמים כולם. כלומר, זה לא רק בבל ואחר כך זה. הסתכלו שוב בתחילת מסע בבל, אז תיאורים ממש של חורבן העולם כשבבל נופלת. זה משהו מהותי, כמו שאמרנו, שבעצם כל העולם עכשיו כולו בנוי ככה, שבבל למרכזו, כשנופלת יש פה תיאורים ששמיים מרגיז ותירש הארץ, ואיש אל עמו יפנו, איש ארצו ינוסו. ממש תיאור של שמיים, ארץ, פקדתי על תבל רעה, משמע כל העולם נחרב כשבבל נחרב. אז אולי זו המשמעות הישירה יותר של זאת ההצעה יוצאה לכל הגויים. כאן, עכשיו.
זאת
ההצעה
גם
המשלי,
כמו אשור?
לא, הוא אומר מפורש שזה כמו אשור. כמו שאשור... אז אמרתי, אני רק רוצה להציע עכשיו עוד אולי יותר שייכת למסע בבל עצמו. כן, אני מסכים, אני חושב שהאפשרות הפירוש יותר פשוט זה ככה. כמו שאשור ככה גם בבל, ואל תחשוב זה רק בבל, אלא כל הגויים יהיו כמו אשור. ופה מתפרש שבעצם הכל זה המשך לנושא אשור. עכשיו, מי האויב האחרון והיום ביותר זה שהחריב אותנו? הנביא עובר בדיוק לסוג השני, לפלשת. פלשת, קודם כל, היסטורית, על מה מדובר פה? אז בוא נראה. בשנת מות המלך חזיה המסע הזה. קודם כל, הנביא מחזיר אותנו מהאופק האחרון שעוד לא ניכר בכלל. לזמנו, לתקופתו של ישעיהו, בשנת מות המלך חז עם ייחוס היסטורי מובהק, אין הרבה ייחוסים היסטוריים בספר ישעיהו, הוא מחזיר אותנו, עכשיו יש פרשייה מול החז שדיברנו עליו כבר פרק ז', הנה החז מת, ואז פלשת צמחו, למה? ההיסטוריה הייתה שהפלשתים, סך הכל ישראל משלו עליהם, ואז בימי עוזיהו או בימי החז, פלשתים גברו, אמרתי לך לפי הפרשים פה רשי או רדק, האם פלשתים סמכו בזה שהם התגברו כבר עם עוזיהו או מדובר פה על התגברות שלהם ימי אחד, וברגע שהם מתו, אז הנביא אומר, תפסיקו לשמוח בשמחה שלכם שאתם כבר שמחים שנשבר השבט, כלומר שמלכי בית דוד נחלשו ואתם שמחים, תדעו שעכשיו אחז מת ומיד יקום הבן שלו חזקיהו שיקה אתכם. בסדר, חשוב להבין את המסגרת. זה לא שהם עכשיו אחז מת ולכן הם שמחים, הפוך. הם שמחים בתקופה האחרונה, ועכשיו כשאחז מת, הוא אומר, תפסיקו לשמוח שהמלכי בית דוד שניצחו אתכם כל הזמן חלשים, כי עכשיו זה עומד להתהפך. בסדר? מה? למה לא? בטח שכן. תעיין ותגיד לי אם אתה חושב אחרת. אתה חייב לומר ככה, כי מלאכים ומלאכים זה היה ההיסטוריה. אחז, מתואר שפלישתים מכים באחז, ואחר כך חזקיהו מכה בהם. אז קודם כל אני אומר ככה, עברנו מהאויב האחרון לאויב העכשווי, כאן ועכשיו להתמודדות ישירה בתקופה. שתיים, עברנו מהאויב האיום והקיומי לנו, לאויב שהוא בעצם מטריד. פלישתים בהגדרה, אני חושב, לכל ההיסטוריה של ההתמודדות איתם, שהיא ארוכה מאוד. מה? כן, עד היום מה שאתה אומר, הם בעצם לא כל כך עם. סרני פלישתים, תנסו למצוא מאיך לפלישתים, זה קשה, יש, אבל זה קשה. הרבה פעמים יש סרנים ויש ערים, והמאבק איתם הוא מאוד של אויבים מציקים. אין הרבה התמודדויות איתם קיומיות, אולי יש קצת באמת קריאת המלוכה עם גוליאת, אבל באופן כללי זה לא עם בכלל. וזה אגב משותף לבבל, רק שבבל הם לא עם שהפכו להיות מרכז העולם ושליטי העולם. פלישתים הם לא עם, כשכל פעם שצריך הם מזכירים לנו, מציקים לנו. והנביא, ויש פה שוב את המהלך הזה של מהסוף, מהעתיד אל ההווה. קודם כל בבל נופלים, ואחר כך גם פלשת, גם בהווה. וטוב, חשבתי שבהסתכלות הערכית, זה משמעותי, כי הרבה פעמים יותר קל לראות את יד השם במהלכים הגדולים של ההיסטוריה. אבל מהלכים של פלשת, פעם הם גוברים, פעם אנחנו גוברים, יותר קשה. בואו נראה עוד מעט לאן הנביא לוקח את זה שפלשת נפלו. לכאורה, דבר מאוד מקומי. לכאורה, היה ניתן לראות את הניצחון עליהם שחזקיהו, זה מתואר בפסוק אחד במלכים, כתוב לכם אותו בדף מקורות. נקרא אותו רגע. כן, תקרא בכל.
והיה שאימון בכל שהייצא הסכיל לימון ולחשוב עליו לא, ופשתים על עזה ותגולה ומידה מצרים ונמצאים.
במסגרת זאת שחזקיה המלך גדול, כתוב, תדעו לכם, חלק מדי שהוא היה חזק, הוא הכה את הפלישתים. עכשיו, המסע מתחיל, וגם כתוב אצלכם מקורות, המסע מתחיל ב"אל תשמחי פלשת". הבאתי במקורות עוד שלושה מקומות בתנ"ך שהנביא מתייחס לזה שלא רוצים שפלשת ישמחו. כן, זה עכשיו גם כן מזכיר קצת את תקופתנו, שכאילו בנביאים הבאתו, יש משמעות לזה שפלישתים שמחים. כשפלישתים שמחים זה אומר שהמצב לא טוב. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, אותו דבר דומה במיכה, בגת אל תגידו, בשמשון הם נשים לשמוח, ופה אל תשמחי פלשת. כלומר, יש משמעות לתגובה שלהם, כי הם מראש מנגד. הם לא כל כך עם שרוצה להיבנות מחורבננו, או שמגדיל על השם, כל מיני דברים כאלה שאויב כאילו מהותית שאנחנו ראו, אלא היחס שלו הוא הבעייתי פה. נכון? זה התמונה. ושוב, הנביא יצא אומר ככה, את שמחת בזה שמלכות דוד נחלשה. כלומר, יש פה מדד, יש פה מדחום שאומר מה המצב אצלנו, ותפסיקי לשמוח, כי נסבר ששבט מכך. בהקשר הזה, נגידו שתי נקודות הפלשת, חשוב לראות, חזרנו פה לאחז. אמרנו, אחז מלך מאוד רשע, כמו שמתואר בשער הנביאים. בישעיהו ראינו עד כמה בעצם התיאור שמאוד פנייה בעין טובה, חיובית, אל הצד הטוב שבו. גם פה זה ככה. אחז, שוב, הנושא של פלשת הוא עושה כאוב מבחינת אחז. כי הוא חטא, ולכן פלשתים התרוממו. אבל מה התיאור של אחז פה? אל תשמחי פלשת כולך כי נסבר שבט מכך. כן, שוב, הרי בימי אחז חולשה. איך הנביא קורא לו? שבט מכך. כי משורש נחש יצא צפע. הוא אומר, אם אחז, שהוא נחש, לא יצליח להתמולל איתכם, אז משורשו יצא צפע. חזקיהו שהוא ישמיד אתכם. כלומר, שוב, אחז ניכר פה מצד העתיד שלו. כאילו הנביא אומר, אם לא, אז הבן שלו. מצד שני, ניכר פה גם, שוב, אין פה טיוח, ניכר פה החולשה של ישראל, וראו בחורי דלים וביונים לבטח ירבצו. עכשיו, הסוף של פלשת, אליל נשאר, במקום השמחה תהפוך ליללה, שוב זה משמעותי אצל פלשתים, וכשפלשתים יעללים, יש לצפות לבניין ישראל, וזה הפסוק האחרון, ומה יענה מלאכי גוי, כי השם יסד ציון וברך חסוני עמו. עכשיו, זה תמוע, כמובן. מה קרה כשחזקיהו הכה את פלשתים, איזה דבר קרה? מה זה, כי השם יסד ציון וברך חסוני עמו, על מה מדובר? אז המשפרשים אומרים שפה יש פה שוב דילוג בבת אחת בלי להוטט לאשור. כלומר שוב, הנביא אומר, כמו שפלשתים יפלו, אגב על ידי מי? על ידי אשור, ככה גם אשור, כשהם יפלו, התייסדו עם ישראל. ככה המשפרשים, רש"י אמרו, הם צודו, תרד"ק מסבירים פה. זה די הכרח.
מה?
פלשתים נפלו על ידי חזקיהו. הנביא אומר שוב, חורבן פלשתים, הוא דוגמה שכל הגויים נופלים, וכשהגויים נופלים ישראל מתרוממים, כמו שכשהשום נופלים ישראל יתרוממו. זה הכוונה פה.
לא כשהשום החריבו את
פלשת. לא, כשהשום החריבו את פלשת, אז פלשת נחריבה. ואז נעשה הצדק ההיסטורי עם הגוי הזה. וזה שוב דוגמה לזה שכמו השום נפלו, כמו שכשהשום נופלים, אז ישראל מתרוממים. חזקיהו התייסד ובאו אליו מכל הגויים. באמת, זה שוב, זה ממש דילוג. והדילוג הזה הוא אפייני מאוד, אנחנו רואים אותו פשוט לאורך כל הספר. איך שישעיהו אומר, זה קרה, אל תראה את זה כמקרה בודד פרטי, זה כמו שאשור נפלו וישראל נבנים מזה. אז אמרנו, הגוי הגדול, האויב המר והגדול באחרון, ואחר כך אויב מקומי קטן, אבל גם הוא, חורבן שלו, זה חלק מבניין ישראל. זה בעצם, ככה ניתן לראות את זה. ואני חושב שבאופן יותר סיבתי, קצת מה שאלת אותי, כי אני חושב אולי זה הכוונה, שכמו שחזקיהו התחזק והיקה את פלשתים, זה בעצם ההתחלה של הרוממות שלו, שסופה כשאשור תיפול ואז חזקיהו ממש יתרומם, ואז זה גם האופציה לגאולה. זה קצת, לכן גם העתקתי לכם את הפסוק הזה עם מלאכים, גם מלאכים רואים שיש קשר בין חזקיהו מול אשור וחזקיהו מול פלשתים. כי כתוב ש... שוב, איך הפסוק? אני פשוט לא רואה אותו גאולי.
השם זה ציון?
לא, 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 מה שקראת עם מלאכים. היה שאיתו בקושי יצא השכיל ומידרו מלך אשור לא עבדו, חזקיה מול אשור, ואז ניצחון הפלישתים. מיד אחר כך מוזכר שוב, מיד אחר כך הנביא שם חוזר להתחזקות אשור. אז גם שם רואים שמאוד מעורבב ההתחזקות חזקיה מול אשור ומול פלישתים. אני רוצה להגיד שגם פה הנביא בעצם, אולי סיבתית זה מה שמתכוון, כמו שחזקיה התחיל עכשיו להתחזק, ככה תופיע בסוף מהפלה. בכל אופן, איך זה מופיע פה בנביא? משמע, פלישתים יפלו, ישראל יבנו. אגב, חידה, איפה יש אזכור על בסיס הפסוק פה? ובה יחסו עניי עמו. אחד עוד יהיו, ובה יחסו עניי עמי. מה? כל פעם שנגיע, אז היה כבר חידות על זה. טוב, מסע מואב. היה לנו שני אויבים, גדול קיומי, אויב קטן. אויב סוג שלישי, אני חושב גם שבולט מאוד, אויב רוחני. בואו נתחיל מפה ואחר כך מהתנך בכלל. ההדגשה המאוד גדולה בנביא פה, יש פה שתי הדגשות חשובות. נגיד אפילו שלוש הדגשות. יש על מה בעצם מואב נחרב, שזה מפתיע. יש פה שתי סיבות. זה הדגשה הראשונה. הדגשה שנייה, שכבר נגיד על מה הוא נחרב. הדגשה שנייה, יש פה הדגשה מאוד על מה התגובה שלו לחורבן, על היללה שלו, על ההשבטה של ההידד שלו. כלומר, עד כמה יללה יללה, וחלק מזה זה האפסות של העבודה זרה שלו. נכון? כתוב גם בתתוו ב' עלה הבית בדיוון הבמות לבכי, הולך לעבודה זרה שלו לבכות, וגם בסוף בתזיין י' ב' והיה כי נראה מואב על הבמה ובעל מקדשו להתפלל ולא יוכל. כלומר, גם יללה גדולה, גם העבודה זרה מתגלת להפתעה. נקודה שלישית מאוד מפתיעה, שישעיהו מציג את עצמו בתור חלק ממואב, נכון? ליבי למואב יזעק, תזיין תת אני קורא, על כן אבכה בבכי יעזר. י"א, על כן מאי למואב, כאילו מוצג פה כאילו הוא מישהו ממואב, וזה תמוה, מה, אתה אמור לשמוח בחורבן מואב. אז בואו ננסה שנייה להגיד מה, מה רואים מכל הכיוונים ביחד, נצרף לזה את למה מואב נחרב. אז כתוב פה בעצם שניים שם שלוש. דבר ראשון, איפה זה? לא, אבל רציתי משהו לפני. נו, נו, נו.
כפיות טובה.
זהו, אז כפיות טובה יש פה בשתיים. אחד, שירחו, נתחיל מזה, רציתי משהו לפני, אבל עוד לא נמצא. כן, פה, בישעיהו באמת מודגש הכפיות טובה. תזיין א', שירחו קר משה אל ארץ מסלע מדבר אל ארבע ציון. זה בעצם 100 שנה לפני ישעיהו, היה אירוע שאליו ישעיהו מתייחס. ככה מפרשים אומרים פה. וזה שמואב היה להם רגילות לשלוח מס, מה זה רגילות? הכרח, הם היו תחת ישראל, היו שולחים להם מס 100,000 כבשים למלך ישראל כל שנה, ואז הוא מרד והפסיק. הנביא אומר, למה הפסקת, למה מרדת בישראל והפסקת לשלוח להם? האל שחומר, מה זאת אומרת, מה החטא בזה? התחזקתי, לא יודע. האל שחומר, עוד מעט נראה את זה גם לפי אחרים, אומר, זה כפיות טובה. כלומר, זה לא סתם שאתה תחת ישראל, בעצם אתה אמור, לכל אורך כל הדורות יש ציפייה ממך לעזור לעם ישראל, או להשתעבד להם אפילו, בגלל החסד של אברהם ולוט. נקודה שנייה, פסוק ד' עמד
בלמס
בגב. נכון.
זה עתיד.
נכון, אני לא אומר אפילו, עמד בלמס בגב, אפילו מפרשים עכשיו. פסוקים ג' ד' אותו דבר, טענה על מואב, למה הם לא עזרו לפליטי ישראל כשישראל גלו, למה לא עזרו להם להתחבות? שוב, עכשיו זה כאילו מפתיע להחריב אומה על דבר כזה. היית אומר שיהיה להם עונש, לא, מואב תחרב על זה שהם יהיו כפויי טובה.
כמה שהם לא עזרו שם,
קינטרו. מה?
כמה שהם לא עזרו להם שהם קינטרו את ישראל.
לא, איפה קינטרו? איפה כתוב קינטרו? פה כתוב רק שהם לא עזרו, למה אתה אומר קינטרו? מה? אז אני רציתי לפני זה פסוק ו'. אוקיי, אז אני חושב ש... על הקנטר הזה זה חלק עם משהו יותר גדול של מואב, שהוא יותר, הרבה יותר בולט בירמיהו, יש לכם את זה המקורות. החטא השלישי של מואב, אז הדבר שלו שרציתי להגיד, שרואים שיש פה ציפייה של מדרגה רוחנית שלהם, זה שהיא לא קיימת, על זה הם החרבו. דבר נוסף שהוא ממש חטא רוחני ולא האויבות הפיזי של ישראל, זה פסוק ו. שמענו גאון מואב גא מאוד, גאוותו וגאונו ועברתו לוחם בדם. כלומר, הדבר השלישי שהנביא מזכיר זה גאוות מואב. עכשיו, זה חשוב לדעת שירמיהו, בפרק מבחת יש גם כן חורבן מואב, ושם ממש, זה לא מילה במילה כי הכל מרובה, אבל מאוד בולט שם, אין הרבה דברים כאלה, שירמיהו עשה בעצם ערבוב לנבואות ישעיהו והביא אותם. נורש, אותם פסוקים, אותם ביטויים, אותו הכל, נמצא תוספות, צינויים, ושם הוא נותן הרבה יותר מקום לגאווה. נקריא שם שלושה פסוקים משם. יען ביטחך ומעצייך ואוצרותייך גמתי לקדי, אשקירו כי על השם מגדיל, ונשמד מואב מעם כי על השם מגדיל. חלק מזה זה גם הקינטור של עם ישראל. בעצם מואב הוא בעמדה של הגדלה על השם, כלומר, גאווה שמגיעה עד כדי חירוף עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ועל זה הוא יחרב. עכשיו נביא את זה כהגדרה כללית, תראו במקורות אצלכם את הגרא. גרא לך וקומר ככה, יש שלושה אויבים שהם בני מצרים של ישראל, כלומר שוכנים בגבול של ישראל, מואב במזרח, אדום מדרום, פלישתים במערב. זה גרא מאוד מפורסם על הפלישתים, מה שעל בסיס זה מאמר של אבטאו בלימת איתנו. מה הוא אומר? האויב הראשון זה מואב. מואב הוא ראש לכל התאומות שתימו את ישראל במדבר, והוא מקור התאומה. כן, פרשת שבוע מואב, עוד מעט נגיד על זה עוד משהו. אז מואב הוא אויב רוחני. באמת, לאורך הדורות ההתמודדות איתה היא בעיקר רוחנית. היה גם כמה מאבקים, ממש למלחמות, גם מהשופטים, גם מהמלכים. בעצם, מהמלכים, זה הדבר הבא שאני רוצה להביא. ומאה המלכים היה קרב איתם, אבל הקרב הזה הסתיים בקצף על ישראל. שוב, גם זה יש לכם במקורות. אנחנו מדברים על טוב, לא נקיע עכשיו את הכל, יש לנו קצת זמן, כי אנחנו נוראים מלאכים ב' ג', מלך מואב פשע בעם ישראל נגד ישראל, הפסיק לשלוח להם מס, בעקבות זה הייתה מלחמה, במלחמה הזאת מלך מואב העלה את בנו על החומה, בעקבות זה היה ישראל קצף. אז יש כמה פירושים בזה, אני הולך לפי פירוש אחד שמופיע בגמרות בחז"ל. אז אני קורא, יש לכם את זה במקורות, מדרש זוטה כתוב ככה, חסד לאומים חטאת, החסד שהגויים עושים לישראל שיזכירו עוונותיהם. כלומר, הם עושים איזשהו חסד שגורם לישראל רק להזכיר את עוונותיהם. שכן אומר מלך מואב, ויקח את בנו הבכור שימלוך תחתיו ועלה עולה על החומה ויהיה קצף גדול לישראל. כי משהו שהמדרש אומר, הם עשו משהו טוב, שכאילו לטובת ישראל, מעלים קורבן, ומשמע לקדוש ברוך הוא במדרש, אחרי זה לא היה חסד. וזה דווקא מזכיר את העוונות. איך זה מזכיר את העוונות? אנחנו קופצים לסנהדרין למתת. אמי ויהי קצף, כדי רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב, כמשפטי הגויים אשר לצבאותיכם לא עשיתם, הוא כתיב, עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמגולגלים עשיתם. מה הדוגמה? משם מלך מואב שהקריב בנו לעבודה זרה, זה רשי שם, כן? כך היו ישראל עושים בו. באותה שעה נזכר להם אותו אבון שהיו רגילים גם הם בו, גם הם היו מקריבים את בניהם. ועל זה כתוב בהמשך הפרשה שם, ויסעו מעליו וישבו לארץ, אמר רבי חנניה בר פפא, באותה שעה ירדו שונאים של ישראל, כלומר עם ישראל, למדרגה התחתונה. כלומר מואב הצליחו, שוב, היה קרב פיזי שהסתיים בהורדת עם ישראל לבחינה מוסרית רוחנית, הזכרת חטאיהם באותה שעה. חשבתי להכליל ולומר שבעצם אם נחבר את הכל, אנחנו רואים שיש מואב ציפייה להיות שותפים עם ישראל. הם הצליחו דווקא על ידי השותפות הזאת להזכיר את הבנותיהם של ישראל. בעצם, כאילו עומדים מול הקדוש ברוך הוא בשעה של ישראל לחיים נגדם ואומרים, הנה תראה, אנחנו מקריבים לפניך את הבנים כמו שעם ישראל. אולי נחבר את זה גם למה שקורה פרשת השבוע, שבעצם בלק, ביצג הבילם, עומד מול ישראל ואומר הקדוש ברוך הוא, הנה כמו שישראל מקריבים לפניך, ככה גם אני מקריבים לפניך. כל זה בעצם, זה הסוג האויב השלישי, שגם הוא ייפול כמו אשור, כמו בבל וכמו פלשת. גם אויבים רוחניים של עם ישראל, ההיסטוריה תבוא איתם צדק, קדוש ברוך הוא יבוא איתם צדק. ואני חושב שזה קשור גם האופי של ההתייחסות של החורבן שלהם, היללה הגדולה, כלומר הסתכלות על המשמעות, על השפלות לעומת הגאווה שלהם. זה לא רק, כי כשאתה מדבר על אויב רוחני, לא מספיק שהוא ייפול, מה עם כל העמדה הרוחנית שהוא האמין? אז בגלל זה חשוב להדגיש את ההשפעה עליו, את היללה, את השפלות, את העבודה זרה שמחזיבה.
יללה זה ביטוי של
ההשפעה? לא, זה ביטוי של שבר רוחני. מה?
למה נביא כאילו?
אני רוצה לומר שאויב שהראה לנו נופל, אויב שהעמיד עמדה רוחנית נגדנו, חשוב להציג את השבר הרוחני, הנפשי שהוא מגיע אליו. כי זה ההפך בעצם של גאוותו, של להגדיל על השם. למה הנביא? זה הדבר הבא שרציתי. למה הנביא מיילל? אז בואו נראה מה חז"ל אומרים על זה. יש לכם את זה גם במקורות. אז ככה, חז"ל, זה מדרש, לא זוכרים אצלכם שכתוב, מדרש שלמדנו. כתוב ככה, ולא עוד, לומדים איזה עיקרון לנביאי ישראל. ולא עוד, אלא כל הנביאים היו מרחמים על האומות. שכן ישעיה אומר, ליבי למואב יזעק. כלומר, המדרש אומר, אל תראה את זה, כי זה לשון מליצית, שתראו בכל מיני פירושים ככה יגידו לכם, זה לשון מליצית, זה... אלא לא, זה שהנביא כותב את עצמו כחלק ממואב, וכי הוא אומר, חבל שמואב נחרבו. מסביר רב צדוק, גם כתוב אצלכם, זה לא ציטוט, אלא סתם כתבתי בלשוני, צדקת הצדיק ממזיין, שהנביאים הצטערו על אובדן הכוח המיוחד של האומה שנפגע עם חורבנה. אובדן המלאך המיוחד של אותה אומה. כלומר, זה מאוד קשור לציפייה ממואב, אמרנו, לשותפות שלהם בעצם הרוחנית איתנו, לציפייה מהם לעזור לנו, וממילא אני אומר, בגלל שמדובר על אובדן רוחני, אז אולי בגלל זה גם הנביא ממש מצטער איתם. לא סתם, כשמדובר על מואב, שם מוצגת בנביא האבל, הצער נגיד, על האובדן המלאך שלהם, אובדן המלאך האומה הזאת, ובאמת, אנחנו כבר מכירים את הקשר בין מואב לבין עגלון, רות, שהגיע אלינו. באמת חזל אומרים שבשכר הקורבנות, בשכר לא, לא, לא זה. מה אמרת? לא, בשכר, נו, זה ברח לי עכשיו משהו. זהו, בשכר העולות של הבלק זכו ישראל. עכשיו, מי שיעזור למצוא את המקום, כי אני זוכר אותו ומה שכן לא מצאתי. רק כהשלמה לכל זה, אני זוכר שחזל מפרשים, את פה, שלחו קר משה, שלחו קר משה לסלע מזרחה, לסלע מדבר אל הר בציון, שהוא אלה מס כל שנה 100,000 כבשים. אני זוכר שמפרשים זה בעצם היה קורבנות. ואז זה בעצם משלים את כל העניין. שבעצם הנביא מראש מוכיח אותה זה שהם הפסיקו את השותפות בקורבנות עם ישראל, ואז משלים את בלק, משלים את זה שעולה את החומה. אבל עכשיו לא מצאתי. מצאתי שכולם רק מפרשים שזה מס. אז לא יודע, אולי סתם היה לי בראש שמעתי משהו. אם מישהו ימצא את זה, אני מאוד אשמח. בכל אופן, יאללה, אנחנו צריכים לעבור למסע הבא. לא סתם, אחרי התוכחה על ה... כפיות טובה שלהם, סליחה, מה הסרמון? אחרי התוכחה על הכפיות טובה שלהם, כתוב פסוק ה', תזיין ה', והוכן בחסד כיסא. כלומר, אומר רשי, כשמואב יפלו, ישראל יעלו, וזה בחסד. בדיוק הפוך מהחטא שלהם, ישראל יתרומו בחסד. כלומר, זה מול זה. נקודה האחרונה שנדגיש בה... מה? רשי אומר את זה? לא, אתה אומר שכן. שהמשיח יצא מרות. אני חושב שקשור לכל זה גם סוף תזיין, סוף המסע. תזיין ג' זה הדבר אשר דיבר השם אל מואב מאז. כלומר, הנביא אומר, רגע, כל זה, זה לא מדובר על החורבן הספציפי של מואב. של מואב. זה נבואה כללית. זה עוד מאז. מתי זה מאז? אליאב, תקרא רגע רשי. תזיין ג' רשי אומר שתי אפשרויות, או שזה מאז כבר בלק, מאז הנבואה הזאת בעצם מרחפת עליהם מאז בלק. האלשך אומר, מביא חזל, זה כבר מהר סיני הנבואה הזאת בלק. ורדה כמל בי אומרים, זה פשוט חיכתה, אני ישעיהו חיכה עם זה ימים רבים, ועוד לא קבע לזמן. זה גם קשור, כי אויב רוחני, תדגן את ג' כן, סליחה, יכול להיות שלא אמרתי טוב. אז לא משנה לפי ידי פירוש, אבל בעצם הנביא פה בפורש מגדיר, זה לא מדובר דווקא על חורבן מסוים. שוב, זה לוקח את ה... זה שם את הדגש לא על החורבן הריאלי, זה שהם לא יהיו, אלא תדעו באופן כללי, אתם נגדנו, מרחף עליכם לנבואה. ועכשיו אומר הנביא, ואתה דיבר השם לאמור בשלוש שנים כיסא שכיר ונקלה חורבן מואב, ועכשיו גם יהיה חורבן ספציפי. אומר רשי, אומר רד"ק, מביא מהסדר עולם, שבעצם הכוונה לא עוד שלוש שנים תחרבו, אלא כגמול על שלוש שנים שעזרתם, ושוב אנחנו חוזרים לאשור, שעזרתם לאשור במצור על ישראל תחרבו. כלומר שוב, בום, קישור לאשור. בעצם הוא אומר, הנבואה הכללית שריחפה אליכם, עכשיו היא תתגלה באותו חלון זמן היסטורי, שגם אשור נופלים, גם אתם טיפלו. ואגב, זה מאוד מעניין, איך טיפלו? עד שאשור ישטוף אתכם. כלומר, אתם עזרתם לאשור, בסוף אשור הרחיב את כל ישראל, וגם אתכם הוא הרחיב. אז בעצם זה האויב השלישי. יש לנו אויב על, אויב מקומי, אויב רוחני. בואו תגדירו אתם, מה האויב הרביעי? מסע דמשק. למי יש הצעה? איזה סוג אויב זה? זה די קשה לפספס את זה עם מסע דמשק. יפה, אויב שמצטרף לישראל, כלומר כמעט לא אויב בעצם. בגלל זה כמה פעמים נזרתי ואמרתי, זה לא ארבעה שהראו לישראל, זה ארבעה שגרמו לישראל רעה. זה אויב, גם אקטואלי וזה, שבעצם ידיד ישראל, ופה גם חשוב לעשות סקירה בתנך, אבל בואו נראה, נקרא, י' ז' מסע דמשק. קודם כל, אני אגיד מעל, רוב מסע דמשק בכלל עוסק בעם ישראל. שתי פסוקים ראשונים עוסקים בדמשק, כל השאר בכלל עוסק בחורבן ישראל. מסע דמשק, הנה דמשק מוסר מאיר והיה מאי מפלה. עזובות הרי הרוער להדרים תהיה נדר בין מחריד. עד פה נטו דמשק. מעכשיו מעבר, ונשבת מבצר, מה? לא, לא, הרוער, מה? הרוער הרש"י אומר פה ישראל? טוב, אבל בפשט הרוער זה, זה, כן, אתה צודק שבתורה זה בגבולות גד, או ראובן. טוב, בסדר, לא ראיתי את זה. עזובות הרי הרואה להדרים תהיינה בארצות המחרית. בכל אופן, סוג ג' זה מפורש. ונשבט מבצר מאפריים, המלאכה מדמשק, ושאר הרם ככרות בית ישראל יהיו נאום השם לפקות. מאוד מזכיר את תחיית פרק ז', שאומר שהכריכה הזאת שנביא עושה ביחד, כי ראש הרם דמשק וראש דמשק רצים, ועוד 65 שנה היא אחת אפריים מהם. כלומר, זה אותו דבר. מפה תוכחה לישראל, והיה במהומו ידע עוד יעקב, ישמע מסעור עיר זה. בקיצור, הרם יפלו ואיתם ישראל. כלומר, יש פה דגש מאוד גדול, זה ממש חורבן מסוג חדש. חורבן של האומות, שיחד איתם ישראל יפלו כי הם בני בריתם. בוא נראה באיזה הקשר, פסוק ד', והיה ביום ההוא ידע על כבוד יעקב, אני מדלג לפסוק ז', ביום ההוא ישע האדם על עושהו ואינם מקדוש ישראל תראינה. ביום שהרם ובעלי בריתם שסמכו עליהם ישראל יפלו, אז יחזרו הערכים למקומם ויפסיקו לבטוח בעמים, יחזרו לבטוח בהשם. מה זה מזכיר לכי הפסוק הזה? ולא ישע, ביום ההוא ישע האדם על עושהו ואינם מקדוש ישראל תראינה, ולא ישע אל המזבחות מעשה ידיו ואשר עשו אצבעותיו. פרק ב', פרק ב', זה ממש אותה מילים, עשה אדם אשר עשו אצבעותיו. כבר פה הנביא אומר, אנחנו חוזרים לסוגיה של, התחלנו את הפרק, האם האדם בוטח בהשם, או בוטח במעשה ידיו. מי שבוטח במעשה ידיו, הכל התמוטט, ואדם ביום ההוא ישאל למעשה. כלומר, יש פה בזער אנפין, במפלת ארם, אגב, מפלת ארם על ידי אשור גם כן, כך רש"י אומר בהתחלה, אם אני זוכר. כשהם יפלו, אז גם בעלי בריתם יפלו, ממש סוג חדש לגמרי של אויבים. כלומר, של ידידים שמחטיאים אותנו וגורמים לנו להחרב יחד איתם כשהם יחרבו. זה בעצם החשבון פה. אז לפני שניכנס לי על הרם, גם פה, בסוף, בעצם סוף הרביעה הזאת, בסוף מסע הרם, שהוא חותם את הרביעה של האויבים, כן, תמיד האויבים שלנו באים בארבעה, מערל וזה, אז חוזרים לאשור, אוי המון הרבים רבים, שגם כמו, זה מאוד, הנהר הזה שאוי המון עמים רבים, שעון לאומים, זה שוב מזכיר את זה עכשיו פרק ח' או ט', ששם, כן, שהשם אומר, אני מעלה לכם את מי הנהר רצו, את מי אשור, וכמו ששם הנהר אופל, גם פה הנהר יפול, והנביא מסיים, זה חלק שעשינו וגרור לבוזזנו. אז בוא שנייה נעמיק בעניין הרם. אמרנו, ארם ידידה של ישראל. מה היה לאורך ההיסטוריה? ארם הייתה באמת ידידה שלנו או אויבת שלנו? מה אתם אומרים? ידידה. למה אתה אומר? כי זה מה שיש להוכיח או... איפה מתחיל ההיסטוריה שלנו עם ארם? נשאל ככה. אברהם אבינו. אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד או לא בארם, אבל משם הוא יצא לארץ ישראל. אחר כך... בעצם הרם זה המקום הקרוב לישראל, נכון? יצחק, רבקה, יעקב, כל השבטים נולדים בהרם. מה הנקודה ההיסטורית שבה הדבר הזה משתנה והיחסים שלנו עם הרם משנים כיוון? יפה, לבן, הוא הופך לאויב, שמים גלעד, יגאל סלוט, אני לא אעבור אליך, אתה לא תעבור אליי, כלומר מעכשיו איבה. מה הפעם הבאה שאנחנו פוגשים אותם? באמת, מאז הפעמים שאנחנו פוגשים אותם זה באיבה, תחילת תקופת השופטים, כושן רשתיים. כן, אחר כך יש היסטוריה גדולה שאנחנו במצרים וזה. עולים חזרה לארץ, כושן רשתיים, אחר כך בימי דוד עם כל המלחמות שלו בארם, ואז בימי המלכים, עמון. אחיו, האויב העיקרי של אחיו זה ארם. אבל בתוך זה, זה מאוד מעניין, בתוך זה נמצאת גם הבעל ברית האולטימטיבי של ישראל בתקופה הזאת זה ארם. יש הנביא מוכיח את המלכים כמה פעמים על זה, על הבעלות ברית שלהם עם ארם, וזה בעיקר מאליהו ואלישע, יהורם, אני אחרי לא רוצה לטעות במלכים,
יהורם
כן, אבל סליחה, בוא נגיד ככה, קודם כל ראינו במה אחז שבהם אנחנו עוסקים, אז ישראל וארם קרתו ברית. זה הברית השנייה. לפני זה, אני לא בריכוז עכשיו, לפני זה כבר היה עוד ברית של באשה, כן, של באשה ועשה מול במחנת, עשה ובאשה, אז עשה שלח לארם, אפרת בריתך עם באשה. ושם הנביא הוכיח אותו, וגם פה הנביא הוכיח את... טוב, אני כתוב צריך לזכור בדיוק את הפרטים, אני לא זוכר אותם עכשיו. עכשיו, מה שמאוד מעניין, אז אמרנו, התחלנו בידידות עם ארם, מלבן זה הופך זה הפך לאיבה, ככה זה לא הולך ההיסטוריה, אבל גם פה יש ידידות, הם בעלי ברית, רואים שהם ברירת מחדל של בעלי ברית. עוד נקודה של קשר משמעותי עם ארם, וזה, אני לא מצאתי מי שאומר את זה, אבל בעיניי זה ממש רמוז פה, אז תראו את זה כבו. הנביא אומר פה ככה, תראו את פסוק, פסוק חן, מה שדיברנו עליו כבר, ולא ישעה אלא מזבחות מעשה ידיו אשר עשו אצלו אותם. אמרנו שזה מאוד מזכיר את מה שכתוב פרק ב', אבל פה נוסף משהו. שם רק מוזכר עבודה זרה, אלילים, כסף וזהב, מעשה ידיו. פה נוסף, ולא ישעה אלא מזבחות מעשה ידיו. מתבקש לומר שנביא נראה פה על משהו מסוים שהיה בדורו, בימי אחז. אחז נלחם ארם את סיכולו, וכשאשור השיע אותו, הוא הלך לארם והעתיק מהם את המזבח, ביקש, הוא שלח שליח, אמר, תבנו לי אותו מזבח בבית השם, כמו שלהם אני רוצה אותו מזבח. חשבתי לומר שבעצם לזה הנביא מתכוון, כך אפשר לומר. לא ישאל מזבחות מעשה ידיו אשר עשו אצלו אותם. כלומר, שוב, ואז יש פה עצם עוד ביטוי לקשר עם ארם. שאחז אומר, זה משהו שחזר אצלנו אותו, משהו מאוד מוזר, זה האויבים שלך, ואתה עכשיו מנצח אותה, ואתה מעתיק מהם בתור מנוצחים את העבודה זרה שלהם. טוב, זה אפשר לומר. בכל אופן, תראו משהו מאוד יפה, שרק מנבט על הפרק שלנו רואים את זה. יש לכם את זה במקורות. זכריה אומר ככה, תת א', מסע דבר השם בארץ חדרך ודמשק מנוחתו. כלומר, לעתיד לבוא, השם ינוח בדמשק. מסבירים חז"ל, ספר דברים, א', מיני שעתידה ירושלים להיות מגיעה דמשק, שנאמר דמשק מנוחתו. ואין מנוחתו אל ירושלים. כלומר, בעתיד יתגלה, יחזור הקשר. אמרנו, הרי בעצם השם פה חוצה את הגלעד. כן, אם אמרנו שיש גלעד ואני לא אעבור לך, אתה לא תעבור אליי, לא רק שהשם חוצה, דמשק תהיה חלק מירושלים. אומר רש"י, מוסיף זכריה ואומר, ממש המשך לפסוק שם, ודמשק עם מנוחתו, כי להשם אין האדם בכל שבטי ישראל. כלומר, כי כל האנושות תפנה אל הקדוש ברוך הוא, ואז ירושלים תרחב על דמשק. תראו איזה יופי פירוש רש"י. אומר רש"י, תגידו לי מאיפה זה לקוח. מה הכוונה כי להשם אין האדם? כי ביום ההוא ישעה האדם על עושהו, ועיניו אל הקדוש ברוך הוא תראינה. כלומר, ביום שבו האדם ישוב לשעות אל הקדוש ברוך הוא, אז ירושלים תרחב על דמשק. מאיפה רש"י לקח את הפסוק הזה? פסוק ז' אצלנו. כלומר, מה שרש"י מסביר על סגירת מעגל? כמו שברית עם ארם והביטחון בהם יקרסו, ועל זה הנביא אומר, אז יתברר שצריך לפתוח בהשם. ככה כשהאנושות תתוקן ובאמת האדם יפתח בהשם, אז ירושלים תתפשט על דמשק. כלומר, בעצם זה מאוד בולט, מה זה מאוד בולט? זה כתוב מפורש פה ברש"י, שבעצם הידידות עם ארם תחזור להיות כשבאמת ידע הפוך להיות אמיתית. כלומר, כשיהיה ברור שכל זה, העיניים לקדוש ברוך הוא ולא אליהם. מה?
נפקמינה
למייסה. נפקמינה למייסה, זה אליהו במחג איך יסיים. מה, ידידים? טוב, אז אחרי כל האומות האלה, שאני שם אותם במקום, נגיד ככה, נפתח אחרת. עכשיו אנחנו בעיה, כי אמרנו כל האומות נופלות, אבל יחד איתם, גם ישראל. וזה הכי ממש היה. אשור שתפו את כולם, אבל לא לפני שהם שתפו את ישראל. פרק י"ח הוא בעצם האיזון של זה. כלומר, החזרת המבט הנכון על עם ישראל. עם ישראל הרי לא רק שהוא חרב, הוא נשאר עכשיו לדורות עם שפל בגלות. אומר הנביא פרק י"ח, אוי ארץ יצאה כנפיים, אומר רש"י גוג ומגוג. הפנייה אליה, מין עם נסתר כזה שלא כתוב השם שלו, צלצל הכנפיים, נגיד לפי המצודות, אני לא זוכר עכשיו עוד פירושים, כלומר שהוא שולח אוניות עם משוטים שנראים כמו כנפיים. מה הקריאת רואי פה? אשר מעבר לנערי כוש, מודגש פה עם מאוד רחוק, השולח בים צירים, שולח שליחים, ובכלי גומה על פני המים, לחום מלאכים קלים, אל גוי עלוב בשפתי, בשפת הנביא, ממושך ומורת אל עם נורא מנו ועלה, גוי קווקו ומבוסה שבזו אין הרים ארצו. קודם כל מאפיין, הכל פה לא מובן, נכון? נביא לא מובן, נכון? גם אחרי שאתה מבין, אתה צריך לחזור 5 פעמים כדי להבין מה אומר פה כל מילה. כלומר, משהו מעורפל הייתי אומר לו, שפתי, נביא צריך איזה תיאור מעורפל, שיהיה איזה עם נידח, שישלח שליחים לעם נידח ומורת ומסכן. לפני שאני אשכיר הפסוק הבא, מי זה העם המסכן הזה? זה אנחנו יודעים מהנביא? במפורש כן. אני עובר לסוף הפרק. בעת תהי, פתאום זה הופך להיות מפורש. יובל שי להשם צבאות, עם ממושך ומורת מעם נורא מנעו ועל הגוי כאב גם מסל ועוזרו לרצו, ואז פה זה מתפרש. מי זה העם הזה? אל מקום שם השם צבאות ארציות. כלומר, הנביא מתחיל עם זה, עם ישראל הוא עם נידח, ששולחים אליו שליחים, לכו תראו מה באמת קורה עם ישראל. האם זה נכון שקרה משהו, עם נידח ולא ידוע? למה? כי כל הגלות הוא בעצם נידח, ואין לו שום מקום במציאות. והנביא בעצם מה הנבואה פה אומרת? אם נסכם במילים פשוטות, מה הפרק אומר? הוא אומר, יהיה מצב גלותי, שבו, עוד מעט נביא את זה קצת יותר מקורות, שבו עם ישראל יהיה בזוז ושסוי, עם קו קו ומוסה, מחכה לקדוש ברוך הוא. בעתיד שהוא יגאל, גוג ומגוג, ישלחו שליחים, כדי לראות מה קורה איתו. ואז המהפך, פסוק ג', כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים, תראו וחידקו השפר, תשמעו, שימו לב איזה מהפך, גם בשפה של הנביא, ממילים לא פולות, מילים מאוד ברורות. יהיה נס, וכל יושבי תבל, כלומר לא, ממש ככה המפרשים אומרים, זה לא אומר, לא תצטרכו הרבה לטרוח ולחכות ולשלוח שליחים רחוקים, עם כל יושבי תבל, יראו יפה מאוד מה יקרה עם ישראל, מה? הם יחזרו. כלומר, אם ישראל נפלו עם הרם, אז תדעו, האומות יישארו מפלתם, ישראל למרות שכל ההיסטוריה, הם יהיו בזוזים, שצויים, עם לא רע, אני אפילו לא את המילים, עם, גוי מושך ומורת, אין עם לא רע, מנהו ועלה, כלומר אומר שהוא גם לגוי ועלה הוא היה נורא ובזוז ושסוי, תדעו שיהיה מהפך וברגע אחד הכל ישתנה. יורם נס, הכל יהיה ברור. אז זה אומר, זה עד עכשיו זה חצי נחמה. כי זה אומר, למרות שכל הגלות תהיה רע, מסע ישו זה תפך ויהיה טוב. אבל לא, מעכשיו הנביא גוזר מזה גם מבט על הגלות. פסוק ד', כי כה אמר השם אליי, השקטה והביטה במכוני. כלומר, גם בזמן שעם ישראל בזוז ושסוי, או לפני ההיסטוריה העתידית, השם עומד במכונו ושקט, כלום לא מזיז לו. השקטה בבית המכוני כחום צח עלי אור, כאהבת על בי חום קצין, מבחינת הקדוש ברוך הוא, גם כל השעות שעם ישראל עובר, הוא בשלוותו. ודווקא מינה שזה תתגלה בבת אחת, בגוג ומגוג, כי לפני קציר כתום פרח, בוסר גמר, כלומר, דווקא מינה זה תהיה במהירות של הישועה, שעוד לפני שיושלמו התנאים, הגוי יחרד, נכון? עכשיו אמרתי, פשט השוגים פרשים. ואז, הפוך, הטווח הארוך יהיה שהם יישארו שם, והגויים בבת אחת יפלו, והם יישארו שם וחורפים וקייצים. שנייה רגע. בקיצור, אז המהפך הוא משתיים. קודם כל, תדעו שבעתיד הכל ישתנה. שתיים, בעצם גם כל הגלות, מה שנראה כסערה בעולמות הפנימיים, אצל הקדוש ברוך הוא זה שקט, זה מה שתגלה עתיד לבוא, ואז הסגירת מעגל הזאת שבעת ההיא, מה שפעם שאנחנו ספינות חיפוש, כמו אנטרטיקה, לכו תחפשו, תראו מה יש שם, אז בעתיד יובל שי להשם צבקות אל אותו עם שהיה בדוד שסוי, עכשיו ישלחו שי, אומר המדרש יש לכם את זה, שכחתי להגיד משהו על הרב, יש לי איזה נקודה עוד מעט. אומר המדרש, הנה, בראשית ראה לצדיק זין, שעתידים כל אומות העולם להביא דורון למשיח בן דוד. שנאמר בעת ההיא, זה כנגד מי שאיתן שלא כתוב פה שזה כל אומות העולם. אז בעצם עם ישראל הופכים להיות מרכז העולם תחת שהם היו נידחים ולא ידועים. עכשיו חשוב לראות את הפשר הגלות, אז אני קורא, יש לכם את זה גם נראה לי, על שייך, על פסוק ד' מה שהשם אומר, יש כתב הביט הממכוני, על שייך אומר ככה, אל יעלה על רוחכם כי עזב השם את עמו ואת ארצו, כי הנה כה אמר, השם השקטה, לומר לא עזבתי כי היא משקטה כעת, ואז הוא מסביר שלכל דבר הזמנו, גם לגלות יש תפקיד ובזמנה. תקראו בעל שייך, נגיד עוד שתי נקודות. מה זה ההוי בהתחלה? ההוי בדרך כלל זה קריאת שבר. פה קשה להבין מה ההוי. אז באמת הרד"ק אומר, פה זה לא קריאת שבר. אבל העל שייך אומר ככה, נראה לי שזה לא אין לכם במקורות, אם אני לא טועה, נכון? העל שייך אומר ככה, אמר כמייצר על ירושלים, אשר היה בצל כנפי השכינה, איכה ישבה בדד מבלי בניה, והוא צריכה שהביאו אליה מאפסי ארץ אשר נדחו שמה. אוי ארץ יצא לכנפיים. כלומר, רש"י אומר, העל שייך אומר, ממש ברוך שמענו, אוי ארץ יצא לכנפיים, כוונה, אוי, איזה חבל שעם ישראל הוא כל כך נידח שצריכים לחפש אותו. ואז כנגד זה המהפך. עשו בעבד כללי, על הנבואות, על המסורת העמים, אז יש ארבע, יש סידור מחדש של העולם. כל העמים שיצרו לישראל, אמרנו, לא בדיוק יצרו, גרמו לרעה לישראל מארבע צדדים. יפלו. לעומתם, עם ישראל שכל הגלות שפל יהפוך למרכז העולם. אני רוצה רק עוד נקודה, וזה מסיים, נקודה ששכחתי על דמשק. דמשק, דיברנו על זה שהם ידידים של ישראל ולכן זה טבעי לבטוח בהם, אבל חשוב גם לראות את החוזק שלהם, שגם זה נקודה אצל הנביאים. המסע מתחיל, הנה דמשק מוסר מאיר והייתה מאיר מפלה. ירמיהו קורא לזה, ירמיהו מנתת, קפה, איך לא עוזבה עיר תהילת קריית מסוסי. כלומר, אותו עיר שפה תחרה מוסר מאיר ופשוט תמחק, לא תהיה יותר. אז ירמיהו קורא לה קריית מסוסי, תרגום אותה לתרגם, קירתה משבתך, משבחתה, קריאה משובחת. נביא על שייך על עמוס, יש לכם את המקורות פה, זה נראה שכן. מה? יש. כי עיר דמשק נקראת ככה, למה דמשק נקראת דמשק? על שכולה משקה, נערים יורים רחבי ידיים. אז אולי, אתה רוצה רגע לשים את התמונה, שחלק מהביטחון של ישראל בדמשק, זה שהיא מבצר אזורי. חזקה, קרתה משבחתה, ולזה מצטרף כל החוזק שלהם. טוב, אז בעד השם נגיד לחטיבה הבאה, שהיא בעצם, עושה מצרים ועלה, שזה בעצם, אתם תראו את זה הפרקים עצמם, דרכי השם שמופיעות בחומן הפרקים. הרבה יותר מאשר החשיבות בעצם זה שהעמים נחרבים. טוב.
זה לפתוח בבעלי ברית שהם חזקים.
אולי מואב זה...
כן.